חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, מספר חולי הקורונה בישראל ממשיך לעלות, אולם לא בקצב גדול, אבל ככל שמשרד הבריאות מגדיל את היקף הבדיקות בישראל, כך חולי הקורונה ומספרם בארץ גדל. אבל הנתון המדאיג, החולים הרבים הם בעיקר בערים ירושלים ובני ברק. עוד מעט נביא את המספרים המשמעותיים, בין היתר, ככל הנראה, נכון להערב, בירושלים 573 חולים, ואילו בבני ברק 508 חולים. בהמשך נביא את המספרים של המבודדים, אנשים שהיו בבידודי בית בירושלים ובני ברק, ונראה פערים גדולים וננסה לנתח מה קורה בערים הללו. בתוך כך ראש הממשלה צפוי למסור הצהרה לתקשורת בשעה 7:30 בערב בסוגיה הכלכלית, עם מענה, פתרונות וחבילות לעצמאים, לבעלי עסקים הקטנים והגדולים במשק. עוד מעט נביא גם חלק מן הדברים הללו. עוד דיווחים גם על המשך הפעילות. שר הפנים הרב אריה דרי לקח על עצמו יחד עם פיקוד העורף את משימת הטיפול בחולי הקורונה החרדים ברחבי הארץ. בין היתר יוחלטו על מספר בתי מלון שישמשו לצורך מבודדים או חולי קורונה שאינם יכולים להיות בבידוד בית בשל משפחות ברוכות ילדים או תנאים צפופים, והם יועברו לבתי חולים ממש ביממה הקרובה. גם מגן דוד אדום נערך, ועל פי הנחייתו של שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, במד"א יקימו בשעות הקרובות מתחם בדיקות מיוחד לתושבי העיר בני ברק. המתחם יוקם בשיתוף העירייה, ופרטים עליו ימסרו בהמשך. המסע ומתן בין הליכוד לבין כחול לבן תקוע. ראש ראש כחול לבן בני גנץ מסרב להחלת הריבונות בהסכמה אמריקנית, ומצד שני ראש הממשלה נתניהו מסרב לוותר על יולי אדלשטיין בתפקיד יושב ראש הכנסת. שניים גם עדיין מנהלים דיון סביב זהותו של שר המשפטים והיקף התיקים שכל מפלגה תקבל. כל אלו כאמור בסוגיה הפוליטית, ונעסוק בה בהמשך גם כן. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. תחילה אנחנו עם כתבנו צבי טסלר. שלום וערב טוב צבי.
שלום, ערב טוב אבי.
הנתונים המדאיגים, כאמור, כמו שאמרנו, ירושלים, בני ברק, שם מספר חולי הקורונה גדל כל הזמן בהתמדה, בקצב מדאיג, ואילו בשאר ערי הארץ הקצב עולה, אבל עדיין הם מספרים תחת שליטה.
כן, נכון. בארץ כולה המספר הנדבקים וגם המספר החולים קשה עושה רושם שתחת שליטה, למרות העלייה, יחד עם העלייה במספר הבדיקות. במגזר החרדי הדאגה היא יותר גדולה. היום פונים שוב, פונה ראש עיריית בני ברק, ואומר, תנו לנו כלים כדי שאנחנו, ראשי הרשויות, נוכל לדעת בדיוק מי צריך להיות בבידוד ולטפל בבעיות אצלנו. אז היום מחליטים, השר ליצמן ודרי סיכמו שהרשויות המקומיות יקבלו את פרטי הנדבקים, כמובן שיצטרכו לדאוג לפרטיות, אבל הושג האישור המשפטי שיאפשר למצוא לרשויות המקומיות את הנתונים, כדי לאפשר להם לסייע למשרד הבריאות לתת מענה. עוד מה שקורה זה שהוחלט לאפשר לפתוח בבני ברק מקום שבו יבצעו בדיקות קורונה לתושבי העיר, בנוסף להקצאת המבנה למבודדים על פי כשרות הרבנים הראשיים לבני ברק, כשרות המהודרת ביותר, ולכן ייפתח מתחם כזה. בינתיים מכבי כבר פותחת מתחם ברחוב השומר בבני ברק, אבל בינתיים אך ורק למטופלים של קופת חולים מכבי. ובינתיים, בעוד כמה דקות, בשבע וחצי, ראש הממשלה והשר כחלון עתידים לכנס מסיבת עיתונאים. ראש הממשלה נמצא בבידוד מרצונו בביתו, והשר כחלון יהיה בלשכתו, ויציגו תוכנית כדי להתמודד עם אחוז האבטלה, שכבר נמצא מעבר ל-21%.
אוקיי, צבי טסלר, תודה לך. תודה. זה כאמור העדכון. שר הפנים אריה דרי מינה יום צוות מיוחד שירכז את הפעילות במגזרים השונים. איימן סייף הוא יהיה אחראי על המגזר הערבי, ויהודה אבידן יהיה אחראי על המגזר החרדי. הצוות יפעל בשיתוף פעולה עם הגורמים הבכירים במשרד הפנים, והתאמו את הפעילות מול שאר משרדי הממשלה, כדי להעניק פתרונות עולמים המותאמים לצורכי המגזרים הללו. במקביל, פיקוד העורף וצהל גם הוא ממשיך בסיוע שלו למאבק בהתפשטות הנגיף, בין היתר השכרה של עוד מלוניות ובתי מלון, לטובת חולי קורונה במצב קל או מבודדים שאין להם יכולת ליצור בידוד בית. אנחנו עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
כן, שלום אבי. אכן, בהמשך לדברים שלך, גם מלון אבי וגם מלון ניר עציון קיבלו את אישורו של משרד הביטחון כדי לקלוט שם את האוכלוסייה החרדית, במידה והחליטו על הצורך הזה, כדי לתת להם את כל המענה. גם שמענו הבוקר הזה את מפקד מלון דן בירושלים, מלון הקורונה בירושלים, ההחלמה בירושלים, שמספר על הקליטה של החולים, שכל אחד מהם למעשה מקבל את כל הסיוע שלו, את כל הקשויות שלו ואת כל היכולות שלו. במקביל גם צהל נערך לקראת ליל הסדר, צהל גם פורס ממחר בבוקר מאות צוותים שלמעשה ילוו את כל המוסדות הרפואיים, את כל מה שנקרא בעברית בתי אבות ובתי קשישים, בתים סיעודיים, כדי לענות על הצורך הזה גם בשעה הקשה הזאת.
אוקיי, אלו הפרטים, ואנחנו עוד נמשיך להתעדכן. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה.
עוד מעט נחזור לדיונים סביב שולחן הממשלה בסוגיית הקורונה, דרישה של הרב ליצמן להטיל סגר על העיר בני ברק בעקבות קצב התפשטות המגפה בעיר הזו, וגם על עוד דיונים כיצד לטפל באוכלוסייה החרדית, לצד כמובן ההתעסקות הרבה של התקשורת הכללית בציבור החרדי. הרבה מאוד עיתונאים, צלמים ורשתות טלוויזיה שמחפשים ברחובות החרדיים את התמונות של אלו שמפירים את הסדר, בו בזמן שהיום התפרסמו תמונות גם מצהל, מהבקום, ממקומות נוספים של מאות ועשרות חיילים מכונסים בחדרי אוכל, בלי שאף אחד עומד בתנאים, כך כאמור גם באיזושהי הפגנה שנערכה ויצאה מתוך חניון של חוף תל אביבי, גם שם עשרות שלא מילו אחר ההוראות, אבל אנחנו בתוך עמנו נמצאים, ואנחנו דואגים למאזינים שלנו ומקפידים בעיקר להעביר את המסרים הללו לכלל הציבור החרדי. עוד מעט נהיה עם אלה שמפירים את הסדר, מי במזית, מי בשוגג, כאלו שבכל מחיר מנסים לתת לנגיף הזה להמשיך ולהשתולל בתוכנו. אבל לתחילה אנחנו עם הרב אברהם פינזל. שלום וערב טוב.
שלום וברכה וערב טוב ומבורך.
מנהל תלמוד תורה חוכמת שלמה בירושלים. הרב פינזל, אותך שוחחנו לפני שבועיים, כאשר משרד החינוך הורה לסגור את בתי הספר, ואילו תלמודי התורה נשארו פתוחים, ואתה הובלת גם בין היתר את המהלך הזה, והיום אתה מתבשר, אחרי בדיקה שעשו לך מתי? ביום שישי?
כן.
יום שישי, אתה מקבל תשובה חיובית.
כן.
בסוגיית הנגיף הקורונה. אז קודם כל, איך אתה מרגיש?
אני מרגיש מצוין. אני מודה לקודש ברוך הוא שזה אני, ולא אף אחד מבני משפחתי ברוך השם, ולא אף אחד מתלמידיי האהובים, ולא אף אחד מאנשי הצוות שלי. אם היה צריך מישהו להיות עם הדבר הזה, אז ברוך השם שזה היה אצלי ולא אצל אחרים. אין לנו ברוך השם, מה שידוע לנו כרגע, שום מקרה של הדבקה, לא בין אנשי הצוות ולא בין התלמידים.
כלומר, יכול להיות שזה, קודם כל אנחנו מקווים שזה יישאר ככה בעזרת השם, שאף אחד לא ידבק.
מצפים לרחמי שמיים שזה יישאר ככה.
אבל אי אפשר לדעת כמובן מה יהיה בימים הקרובים, אבל זה מחייב את הילדים, את הצוות, להיכנס לבידוד, לא? הם היו במחיצתך.
מי שצריך להיות בבידוד, אנחנו השארנו בחיידר היום הודעה מאוד מאוד מסודרת בקו של החיידר בעניין הזה. הם יודעים, גם ההורים, גם התלמידים. אני רוצה רק שתדע שדיברו על 1,500 ילדים בבידוד ומאות אנשי צוות, אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. מרגע שהתחיל הנושא הזה של איסור על לימוד במתכונת רגילה במוסדות חינוך, הודענו להורים שיש, החיידר עובר, אין חיידר, זאת אומרת, אנחנו מצד, אין חיידר, הורים שרוצים לשלוח את הילדים, היות שרב חיים קניאבסקי, מרן שר התורה, הורה, שאין מה לחשוש, אנחנו מאפשרים את השירותים כרגיל. כמה זאת אומרת כרגיל? כמובן עם כל ההרחקות והחיתויי משטחים, חיתויי ידיים וכיתות מצומצמות. אז, כיתות גנון גן מכינה א' ב', שזה לבד כמה מאות טובות של תלמידים בכלל בפלו, כבר אני חושב, אני לא זוכר תאריכים להגיד לך מדויק עכשיו, אבל הם די בהתחלה הפסקנו את הלימודים אצלהם. זאת אומרת, אלה שאנחנו לא יכולים היינו לשמור עליהם, שירחיקו אחד מהשני כמו שצריך, ולא מבינים את החומר של העניין, השתדלנו להפריד אותם.
הבנתי. הרב פינזל, אבל בדיעבד...
אני חייב כמה, יש הרבה הורים שרוצים לשמוע את זה, ואני שומע שברשתות ובכל המקומות יש עליהום גדול, אני חייב לעשות קצת סדר בדברים, זה חייב ל...
הנה, אתה עושה סדר בדברים, יש עוד פרטים ש...
מה זה?
יש עוד פרטים שנועדו לעשות סדר? מה?
כן. עכשיו, הכיתות שהיו פוזרו בין שלוש מוקדים. כמעט אין תלמידים שבאו איתי במגע או במרחק של 3 מטר אפילו. לא הייתי באף כיתה רבע שעה. וגם אם הייתי בכיתה את החמש דקות שהייתי, אז הייתי במרחק סביר מאוד של יותר משלוש מטר מראשון, מקדמת התלמידים.
הרב פינזל, השאלה שאני רוצה לשאול, קודם כל, מי שאמור להיות בבידוד מתלמוד תורה חוכמת שלמה, בטח קיבל הודעה והדברים נעשו בצורה מסודרת.
בוודאי.
ואנחנו אחרי הדברים. עכשיו אני שואל שאלה, אבל באמת שאלה תם. הרי בזמן אמת שהחיידר פעל בשבוע שעבר, אתה לא ידעת שאתה עם קורונה.
נכון.
התסמינים התחילו ביום חמישי, שישי.
נכון.
מה היה קורה אם כן היית בתוך כיתה חצי שעה? אם כן היה מגע עם צוות ותלמידים ומדברים וכולי? אני שואל עכשיו סתם כשאלת תם, אולי הנה זה סיפור שאלת האחריות. זאת בדיוק השאלה.
אם הייתי, אגב, כל הזמן, גם ברעיון שקיימתי איתך לפני שבועיים, תקשיב לרעיון הזה, אני כל הזמן חזרתי ושיננתי. מי שלא מסוגל לעמוד בכללים, יועיל בטובו ויסגור. אני היום אומר תודה לקודש ברוך הוא, שאני הקפדתי כבר מפורים, לא לחצתי יד לאף בן אדם. מלמדים ניסו להגיד לי, בוא, מה אתה, תעמוד רחוק ממני, לא להתקרב. תלמידים, אמרתי להם, לא להתקרב אליי, לא להתקרב. זאת אומרת, שהסיכוי שמישהו נדבק ממני הוא קלוש.
אבל אם היה מלמד אחר עם קורונה, ואם היה עוד מישהו בצוות עם קורונה, אני באמת שואל, בגלל העובדה שהנה, ברוך השם זה יסתיים כך,
לא טוב, טוב שאתה שואל.
היה יכול להסתיים אחרת.
אחד בנושא הזה,
ואם הייתה כיתה עם 30 ילדים באיזה מקום, וחס ושלום היינו משומעים על אחד מהצוות, מאיזה מלמד עם קורונה, וזה היה הולך ל-30 משפחות אחרי זה הביתה, והם הלאה להורים ולסבא והסבתא וכולי, זה הסיפור.
אני מסכים איתך ב-100%, אבל בשביל זה אני אומר דבר אחד ברור. בשביל להשבית תלמודי תורה צריכים את גדולי ישראל. גדולי ישראל, אז היו, הם קצת נחלקו בדעותיהם פה, כולה, זה לא, זה סוד ידוע. חלקם אמרו שצריך לסגור, בחלקם אמרו להשאיר פתוח. אנחנו בקו שלנו השארנו גם, יש לי קו מיוחד למלמדים וגם להורים. מי שמסתמך על מרן הגרח קניאבסקי, אז יש בשבילו אפשרות לבוא לחיידר, מתקיימים לימודים במתכונת כזו או אחרת. מי שרבותיו מורים לו לא ללכת, אז אנחנו משבחים את הילדים האלה שנמצאים בבית, והודעתי למלמדים, מי שרבותיו מורים לו להישאר בבית, יישאר בבית, ואלה בשבילם פתחנו קו מאוד משוכלל, הם עשרו שיעורים מדהימים דרך הטלפון לכיתות שלהם, כך שמה שרציתי להגיד לך שגם בכיתות ג' ומעלה, היו מלמדים שפשוט לא באו כי רבותיהם, למשל קרלינרס, חבר'ה שהם חסידי קרלין, או חסידים, או, 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 או אנשים שנשמעים למרן הגאון רב גרשן אדלשטיין, שאמר שהוא לא לוקח אחריות וצריך לסגור. אלה לא באו, ואף אחד לא העיץ בהם לבוא, ולא שאל אותם אפילו. תבוא עליהם ברכה, כל אחד מי ששולט רבותיו. אני סמוך ובטוח, בעזרת השם, שמזה ששמעתי באופן ברור לרב חיים קניאבסקי, ואני רוצה שתדע עוד דבר. אני שאלתי בסופו של דבר שאלה פרטית לגבי החיידר שלנו, עוד פעם. למרות שיש לפעמים ילדים שכשהם יורדים לחיידר אז לא בדיוק שומרים על כל הכללים, רק בחיידר הם יכולים לשמור, ולפעמים כשהם יוצאים להפסקה אז כמה שאנחנו מרחיקים אותם אחד מהשני, לפעמים הם כן מתקרבים אחד לשני, לא שייך הרמטי.
אוקיי, ממתי אין לימודים בתלמוד תורה?
מה זה?
ממתי אין לימודים?
מערב ראש חודש ניסן, יום רביעי שעבר, זה היום האחרון.
אז בוא נאמר רק אחרי כל
הערב, חשוב שתדע מה ההוראה של רב חיים הייתה בעניין הזה. הוא אמר להמשיך, אין מה לחשוש. אחר כך שאלתי אותו לגבי מלמד שיש לו סוכרת, שהוא בקבוצת סיכון, והוא בקש לשאול את רב חיים אם לבוא לחיידר או לא לבוא לחיידר. התשובה של רב חיים הייתה חד משמעית, שוימר מצוו לא ידע דובו רו, אין לו מה לחשוש. ולכן אני משוכנע שבעזרת השם,
אוקיי, אז הנה בעזרת השם אנחנו כן שומעים את הדברים, ומצד שני ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה,
ואנחנו גם יודע את זה.
כאילו לא, ברור, לא, אני אומר, בוא נקווה באמת שימים שני, שלישי, רביעי, שתלמוד תורה עדיין היה פתוח, והמנהל היה עם הנגיף מסתובב ביניהם, אמנם עם שמירת כל הכללים, נקווה שזה יסתיים בזה.
לא ביניהם, כמעט לא היה מצב שהסתובבתי ביניהם, אני רוב הזמן הייתי במשרד.
הרב אברהם פינזל, שיהיה בשורות טובות ורפואה שלמה.
אמן, תודה רבה.
תודה. אנחנו עם מנכ״ל מד"א אלי בין, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב לך, מה שלומך?
מקווים לטוב, מתפללים שנעבור את זה בשלום ובבריאות, ואנחנו בוא נתמקד רגע בעיר בני ברק עם כמה שאלות משמעותיות. אחד, היקף הבדיקות בעיר, לפחות מהתגובות הרבות שאנחנו מקבלים מהציבור, עדיין קטן, הרבה מאוד אנשים ממתינים לבדיקות, לוקח זמן גם לתוצאות להגיע, ואתם מוצאים פתרון בעניין הזה של הקמת חנייה, כמו שעשיתם בתל אביב, הקמת מרכז בדיקות מהיר.
נכון, היום אנחנו לקראת השעה 9 כבר נקים את המתחם הזה, ונשתדל לעבוד עד השעות הקטנות של הלילה. גם מחר אנחנו נעשה זאת באמצעות דוגמים רבים. צריך לזכור שאנחנו רק בעיר בני ברק לוקחים למעלה מ-450 דגימות כל יום, לפחות ב-4 או 5 ימים האחרונים. ואנחנו בהחלט סבורים שצריך להגביר שם את קצב הבדיקות. לגבי התשובות, כמובן שזה לא באחריות מגן דוד אדום, אנחנו מסיימים את התהליך ומביאים את זה למעבדה, והמעבדה מעשה נותנת את התשובות.
תגיד, כשמתקשרים למדה ואדם אומר אני עם תסמינים כאלו ואחרים, תבואו לבדוק אותי, ולוקחים לפעמים 24 שעות, 48 שעות עד שמגיעים, למה? זה בגלל העומס? זה בגלל שיש לכם מחסור בבדיקות? לא, איפה הבעיה?
זה לא בגלל האומץ, וזה לא בגלל מחסור בבדיקות, לפחות לא כעת. מה שקרה בשבועות שלפני היום, למעשה היו תהליכים שבן אדם שלא היה ליד חולה מאומת, או שלא היה, לא היה לו תסמינים, לא נכנס למעגל הזה שהוא רשאי להיבדק. והאיסור הזה, או הקריטריון הזה, למעשה היום, היום בבוקר, אוסר בעיקר ובדגש על ערים מסוימות, ביניהם גם בני ברק. בני ברק היום, כל מי שמתלונן על שיעול, על חום, על קוצר נשימה, או תסמין כזה או אחר שיכול להצביע שהוא נדבק או שהוא נסע של הווירוס, עובר למסלול הירוק, והוא לא צריך יותר לחכות לרופא המחוזי. עד עכשיו, אנשים לצערנו הרב חיכו גם לאישורים של רופאים מחוזיים, גם לאישורים של רופאי קופת חולים. המחסום הזה הוסר הבוקר.
המוקד הזה שאתם מקימים בשעות הללו בעיר בני ברק דורש הגעה עם רכב, כלומר זה דרייב, זה כמו המוקד שקיים בתל אביב?
כן, בשלב הנוכחי כן, ואנחנו מחר בבוקר, כמובן אנחנו מחכים לאישור משרד הבריאות, אנחנו מקווים שנדגום מאות רבות של אנשים ונגיע אליהם לבתים לכל מי שצריך, ולא יכול להגיע בצורה רחובה עם הרכב שלו, אבל מעבר לכך אנחנו נבצע גם מסעות מיוחדות עם רכב מיוחד, עם רכבים מיוחדים שלנו היום, לאנשים שלא יכולים להגיע.
כי לרבים מתושבי העיר אין כלי רכב, ואז בעצם הפתרון, אם הוא לא כולל הסעה, הוא יצא שכרו בהפסדו.
לא, מכיוון שאנחנו נפעיל למעלה מ10 רכבים מיוחדים שיש להם מחיצות בין הנהג לבין הנוסעים, שהם למעשה יסיעו את המבקשים להיבדק, אבל כל משפחה בנפרד, ואם יש מישהו שהוא חולה עם תסמינים, בוודאי שבוודאי שהוא לא ייסע גם עם המשפחה. הוא ייסע רק באופן עצמאי, ואנחנו ניקח אותו לבד, ואחר כך ניקח את המשפחה שלו לצורך העניין להיבדק. אבל כל התהליך הזה חייב לעבור דרך טלפון 101, להוריד את האפליקציה שהוא מתבקש ולקבל קוד מסוים. מי שיש לו טלפון כשר ולא יכול להוריד את האפליקציה, הוא מקבל את זה בצורת קוד כתוב, והוא צריך להראות את זה בכניסה אל הדרייב, שם יש סדרנים ושוטרים, שהם למעשה נותנים לו את היכולת.
אז רגע, בוא נחזור רגע על הפרטים בצורה מסודרת. מי שמרגיש תסמינים, הוא תושב העיר בני ברק, מרגיש תסמינים כלשהם שמצביעים על קורונה, כמו קוצר נשימה, שיעול, חום, שפעת יוצא דופן כזו, וכל התסמינים הללו, כל אחד מהם בנפרד או כולם ביחד, מתקשר למד"א. במד"א, אם יש לכם טלפון כשר, אתם מקבלים מספר, עם המספר הזה אתם צריכים להגיע, או אם יש לכם רכב, למרכז הבדיקות. איפה הוא נמצא אגב?
מרכז הבדיקות נמצא במתחם, בשיחה, בדיזיין סנטר בבני ברק, ואנחנו מקבלים בשעות האלו, ממש בשעה הקרובה, את האישור המשטרה לטובת עניין, אנחנו כבר מוכנים להפעלה.
כנראה המוקד יתחיל לפעול כנראה רק ממחר בבוקר, אז אתם
מבטלים... לא, הוא יתחיל לפעול הערב בשעה 9, אני מניע.
כבר בשעה 9, זהו?
ברור, אנחנו רוצים להתחיל היום, אנחנו לא רוצים לחכות למחר.
אז מחייגים ל-101, אם יש לכם אפשרות להוריד אפליקציה, אז דרך האפליקציה אתם מקבלים מספר, ואם לא תקבלו מספר בטלפון, נניח מספר 1234, רק עם מספר כזה אפשר להגיע להיבדק, בלי זה אין מה להגיע לשם, ושם אתם עושים את הבדיקות. עכשיו, יש רבים שממתינים לבדיקה, אתם יודעים ליצור איתם קשר ולומר להם...
אין רבים שממתינים בבדיקה, כל מי שהתקשר, אנחנו נתנו דגש מיוחד לעיר בני ברק, יש מעט מאוד אחדים שעדיין דוגמים בדרך אליהם, אבל אין היום רבים שממתינים לבדיקה, וביקשו בדיקה ולא קיבלו.
אוקיי, טוב, זה לפחות נתון שיש לנו מהבוקר, אולי זה השתנה מאז.
וברור, הנתונים האלו, אנחנו נתנו דגש ונותנים דגש על העיר בני ברק כבר מספר ימים. וגם אל עד כמובן, וגם על ריכוזים אחרים, אבל בהחלט הדבר הזה הוא לנגד עינינו, ואנחנו נותנים דגש מיוחד, ואנחנו נמשיך וניתן דגש מיוחד בימים הקרובים ובשבועות הקרובים על ערים נוספות, ובוודאי ובוודאי על בני ברק.
מנכ"ל מגן דוד אדום, יישר כוח לכם על כל הפעילות הרבה, ולכל הצוות, צוותי מגן דוד אדום ברחבי הארץ, שבאמת נמצאים בחזית מול הקורונה הזו, שנעבור את המשימה הזו בשלום ובהצלחה לכם. תודה רבה.
אמן. תודה.
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם יהודה אבידן. שלום, ערב טוב, יהודה.
שלום וערב טוב, אבי.
ממש טרי אחרי המינוי של שר הפנים, שממנה אותך להיות מי שיהיה רכז סוגיית הקורונה במגזר החרדי, מטעם משרד הפנים. זאת ההגדרה.
אכן.
בעצם העבודה הזו, מה דורשת? תיאום בין משרדי ממשלה, מה, לאן זה הולך?
הסמכות שקיבל שר הפנים היום היא רחבה הרבה יותר ממה שהיה קשור בכלל לתפקיד שלו. כידוע, הממשלה מינתה את השר דרעי כפרויקטור על המגזר החרדי והערבי, והדברים האלה הם באו עם סמכויות. בעצם היום, בעצם שר הפנים עכשיו, מה שהצליח כרגע לעשות, ויחד עם פיקוד העורף להקים מספר מקומות שמתאים למגזר החרדי, שיוברו אליהם כל חולי הקורונה, גם המבודדים, למצוא להם מקומות בכל עיר ועיר שאפשר יהיה להעביר אותם. כידוע, לשים בית מבודד במגזר החרדי כשהוא מרובת נפשות, קשה מאוד לחיות עם הדבר הזה. הפתרונות האלה צריכים לבוא גם למבודדים, גם לחולי קורונה. עד היום חולי קורונה, כידוע, מרביתם נמצאים בבית וחלקם הקטן נמצאים בבית חולים. היום חולי הקורונה, גם הקלים יעוברו לבתי מלון, למקומות כאלה, על פי קטריונים שיהיו.
כלומר, הדגש הראשון הוא קודם כל הקמת מלוניות, בתי מלון, למהדרין, לטובת הציבור החרדי, קודם כל להוציא את החולים מהבתים.
הוקמו גם כן מקום למבודדים בבני ברק, זה כבר הוקם, בירושלים יש מקום אחד כזה, שלושה מקומות בצפון, שזה כנר, קיבוץ לוי ואור עציון, המקומות האלה יוכלסו כבר ממחר, אני מקווה, או מחרתיים, יתחילו להחליש שם את החולי הקורונה שנמצאים בבתים, על מנת שקשה מאוד מאוד היום לשמור חולה שהוא נמצא בבית קטן, כשהילדים לא חל עליהם ההנחיות ומסתובבים.
לא, זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי להשאיר חולה קורונה, חרדי, משפחה ברוכת ילדים, במקום צפוף, ולדרוש ממנו שלא ידביק אף אחד.
זה פעם אחת, וזה פעם השנייה, זה כבר לטפל גם כן בכל הבעיות שיש במגזר, ולעמוד יותר מול פיקוד העורף, מול המשטרה, מול כל מי שצריך, גורמי המקצוע. יש הנחיות חדשות שיצאו על ידי ראש הממשלה, כמו שאנחנו מבינים, לדעות לאכוף אותם, ולנסות להגיע לציבור החרדי ולהסברה, ושיבינו כולם שאנחנו מתעסקים גם בפיקוח נפש אמיתי, בסכנת נפשות. זו המטרה.
אבל כמה שאלות, יהודה. למשל, אנחנו מדברים על מקוואות, שכל מיני...
לא יהיו, יצא הנחיה שר הפנים היום,
כן,
לא
אבל,
יהיה
אבל...
מקווה בארץ שגברים, שאנחנו נדע עליה, ויש מצווה למסור את השמות האלה, ואנשים שיעבירו את הפרטים, אנחנו נטפל בהם באופן מיידי, ויפורסמו גם טלפוני, וגם יפורסמו דברים, לא יהיה מקווה אחד של גברים פתוח, הנה אני אומר לך, יהיה לזה יד קשה ללא רחמים. אנשים צריכים לדעת, מי שעושה את זה, הוא גם פושע, גם מבחינה הלכתית, וגם מבחינה חוקית, לא יהיו דברים כאלה.
אוקיי, וכל מיני גבאים, שאני לא יודע מי עדיין, מאיזו האחריות והאומץ להרוג נפשות.
אבי, אני מציע שאנחנו נחכה להנחיות החדשות. ההנחיות החדשות יורידו המון שיקול דעת גם לגבאים. אם חושבים, אני שומע שבכלל היום גם לא יהיה אפשר לדעת מניינים בחוץ, אז גם מקומות האלה יסגרו. צריכים להבין, אנחנו לא הולכים לריב נגד הציבור החרדי, אנחנו באים לעזור, לפתור את הבעיות. מה שצריך יהיה לעשות, זה לעמוד יותר ביד גם קשה, גם יד אחד, מצד אחד מסבירה, מצד שני יד קשה, על מנת שלא יהיו את הפריצות האלה. לא יהיה. רוצים לחלק עם חדי פסחה, יעמדו בתנאים. לא יעמדו בתנאים, לא יהיה חלוקת עם חדי פסחה, וכן הלאה וכן הלאה.
אוקיי, הלוואי. צריך לעצור את הנגיף הזה לפני שיתרחש לנו כאן אסון, חס ושלום.
אנחנו עובדים ישירות מול ראשי ערים, מול הפקידות הבחירה בכל עיר ועיר, יש שיתוף פעולה, נקווה שימשיך, יש שיתוף פעולה מלא, וככה אנחנו נפעל.
יהודה אבידן, שיהיה בהצלחה בתפקיד הזה, הרבה הרבה אחריות על הכתפיים.
אמן, אמן, למען כלל עם ישראל.
ובשורות טובות. אנחנו נצא להפסקה, אחריה נעביר חלק מהדברים של הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו, עוד מעט, עכשיו הפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לאור המצב, כל חי וארגון קרמי העיר קוראים לציבור להירתם למיזם קמחא דפסחא ייחודי ולהעביר מוצרים כשרים לפסח שימסרו למשפחות נזקקות. חייגו עכשיו למוקד 1-700-700-107 והמתנדבים שלנו יגיעו עליכם לאסוף את המוצרים בצורה בטוחה ומוגנת ויעבירו אותם למשפחות בירושלים, בני ברק ומודיעין אלית. ערבים זה לזה, מחייגים עכשיו ומעבירים מוצרים למשפחות שאין להן. 1-700-700-107. תזכו למצוות.
גם כשכל הצ'יינג'ים סגורים, המכונות של שילן דיגיטל ממשיכות לתת לכם שירות 24 שעות ביממה. שילן דיגיטל, בירושלים, בני ברק ובבית שמש. לפרטים 02-992-8881. שילן דיגיטל, 02-992-8881.
בואו נשמור על עצמנו בריאים. מכבי בטיפ שיעזור לנו להישמר מהידבקות. מוכרחים לצאת לקניות? שימרו מרחק של 2 מטרים מאחרים. השתמשו בכפפות או חטאו את הידיים.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
נאלצתם לצאת לחל"ת ופיטרו אתכם? הביטוח הלאומי כאן בשבילכם, ודואג שתקבלו דמי אבטלה במהירות. לשם כך, עליכם לעשות 3 פעולות פשוטות. 1. להגיש תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי. 2. להירשם באתר שירות התעסוקה. 3. לוודא שהמעסיק שלכם שידר למערכת שלנו טופס 100 ובו נתוני השכר שלכם, או לצרף לתביעה באתר אישור מהמעסיק על שכרכם. שימו לב, גם אם לא הספקתם להירשם בלשכה או לשלוח אישור של המעסיק, הגישו לנו כבר עכשיו את התביעה כדי שנוכל לשלם לכם מקדמה בהקדם. לעדכונים, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או לעמוד שלנו בפייסבוק. נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח.
גם בימים אלה, אנחנו במזרח התפחות לא מבטרים על השירות האישי ועומדים לרשותכם בכל הערוצים הישירים. בהתכתבות במסרון, מייל הבנקאי או בטלפון כוכבית 8860. כי גם בימים של חוסר ודאות, אין תחליף לאנושיות. לימים בריאים ובשורות טובות.
הרבה דברים משתנים בפסח השנה, אבל יש משהו שלא ישתנה. גם השנה, תנובה איתכם בבית עם כ-250 מוצרי חלב הקשרים לפסח למהדרין. אנו בתנובה מאחלים לכם זמן של יחד, בריא, טעים ורגוע עם בני המשפחה, ומברכים אתכם ואת כל בית ישראל בפסח כשר ושמח. למהדרין בפסח יש תנובה.
בנקאות בטוחה עושים מהבית. במיוחד בימים אלה, דיסקונט לשירותכם באפליקציה, באתר ובכוכבית 6111. פרטים באתר הבנק.
האופה!
יש! האופה!
גרים באזור המרכז? האופה מבגדד מגיע עליכם עד הבית עם מבחר עשיר של פיצות, לחמים ומאפים טריים, סמבוסה, כריכים, עוגות ועוד. בחשרות המהודרת של הרב מחפוד שליטה. למשלוחים חייגו עכשיו, כוכבית 3292.
מנקים את הבית? כואבות לכם רגליים? רק במרכז הספות, קורסת רקליינר ב-499 שקלים. מרכז הספות, כוכבית 6631.
שאלנו את הנטורופת דוקטור אליהו לוי מה מומלץ לעשות על מנת למנוע את נגיף הקורונה.
ללגן על בן משפחתי אני לוקח את תוסף התזונה הסטופית שיש בו צמחים שמחזקים את המערכת החיסונית ויכולים לעזור כנגד נגיפים קשים.
להשיג במרכז ההזמנות של סטופית בלבד, כוכבית 3140, כוכבית 3140, משלוח עד הבית גם בסגר מלא.
עכשיו, יותר מתמיד, מאוחדת כאן בשבילכם, ונגיע עד אליכם כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. לשירותכם, ביקור רופא משעה 7 בערב ועד 7 בבוקר. לתאום ביקור, ביקור רופא, כוכבית 6101, ובנטלי, כוכבית 9101, בתעריף מסובסד ללקוחות מאוחדת C, כפוף לתקנון. שימרו על ההנחיות וגם על עצמכם. בכל פנייה מומלץ לחייג למרפאה או למוקד מאוחדת, כוכבית 3833.
אקסוס אקספרס, עד בטח הבית, משלוחים לכל חלקי הארץ, כוכבית 8319, כוכבית 8319.
שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח.
תוסות נייר, או כל מה שקשור נייר, מכסי נייר, כולם בבעיה רצינית. זה חייבים לקנות מאפשר מורדות.
שואלים ודורשים, בית ההוראה הגדול בעולם. מדי ערב ב-8 בהגשת הרב נחמיה רוטנברג, כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו בנצי לייזרוביץ', שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה אבי.
אנחנו ממשיכים גם במאמץ האדיר, גם בסוגיית ההסברה ובכל מה שקשור בעיקר לציבור שלנו בסוגיית הקורונה. אתה מביא לנו את ענייני הקמחא דפסחא שאושרו על ידי משרד הבריאות, איך בדיוק הסיפור הזה יעבוד?
נכון, אז בעצם כשהתחילו כל הנושא, אני שומעתי רגע כפול.
אוקיי, בוא ננסה לסדר. קמחא דפסחא לקראת חג הפסח, עם כל המגבלות הרבות, הכרוכות כמובן בהצלת חיים ופיקוח נפש, ותוך כדי זה לנסות ולסייע להרבה מאוד משפחות.
אז ככה, כן, עכשיו יותר טוב, יופי. לפני שבוע, אם הייתם מדבר עם מישהו מהארגונים או ממשרד הבריאות על הנושא של קמחא דפסחא, שאז בעצם היו כל ההחמרות, אף אחד לא היה בכלל חושב שאפשר לקיים השנה את הקמחא דפסחא, אבל בקמחא דפסחא של עונג שבת ויום טוב של רבי אפרים שטרן, שהוא כבר מחלק המון שנים כאן בירושלים, אנחנו מדברים על 15,000 משפחות שיקבלו ביום רביעי את הסל של קמחא דפסחא. הוא החליט שהוא לא מוותר, נכון, עלה הרבה כסף, 15 מיליון שקל גייס כספים והכל, אבל את המשפחות, את השמחת החג למשפחות האלו צריכים לתת. ישב, היו הרבה מאוד ישיבות, גם עם משרד הבריאות, בכירים במשרד הבריאות, עם ראש העיר, משה ליאון, והחליטו שבגלל המצב, מכיוון שכל שנה החלוקה הזו מתבצעת ברחוב שמואל הנביא, מי שיודע, בכיכר זביל, המקום לא יוכל לתת השנה, לא יוכל להכנס בגלל המצב שצריכים שמירת מרחק וכל כללי משרד הבריאות. ישבו כולם, ויחד עם גם ראש העיר, חברי המועצה יוסי דיינש ועוד אנשים, החליטו להירתם למשימה הזו ולא לבטל את הקמחא דפסחא, ומצאו את המתחם של מתחם רכבת מלחה, שם בעצם התקיים החלוקה ביום רביעי, כאשר ישבו גם עם המשטרה והחליטו. המקום עצמו, בנו שם 7 נתיבים. כל מי שמקבל קמחא דפסחא לא נכנס ברגל, נכנס ברכב או במונית, ויש, אנחנו מדברים על 250 סדרנים ואנשי חלוקה שיהיו שם.
כלומר, כל התהליך הזה לא יעבוד באמצעות בני אדם עם מגע בין אחד לשני, אלא רק נכנס כלי רכב, מעמיסים לו את הסחורה לרכב, והוא יוצא.
תוך דקה, דקה וחצי, הרכב בחוץ, אין לו שום מגע, אין יציאה.
וכמובן שמי שמגיע לשם זה אנשים שמוזמנים לשם, לא כל אחד.
נכון, זה אנשים שקיבלו מראש את ההודעות לכך. ורק נציין שיש שם חפק במקום עם נציג של משרד הבריאות והמשטרה שיפקחו משעת החלוקה מ-9 בבוקר עד 11 בלילה, אבל הם הבינו גם במשרד הבריאות שאם לא יהיה את הקמחא דפסחא הזה, הכל ייפול על רשתות השיווק.
המצב יהיה הרבה יותר קשה. בנצי לייזרוביץ', תודה רבה לך על העדכון הזה, ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
בני גנץ ובנימין נתניהו, הם מתקשים להגיע לאיזשהו הסדר, כל שעה אנחנו שומעים על מוקש חדש ביניהם. יעקב, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שיש מסעים ומתנים קואליציוניים, אבל הפעם בני גנץ חייב לחזור הביתה עם חבילה מאוד מאוד שמנה כדי להצדיק את המהלך הזה שלו, בעיקר סביב הקורונה, משרד הבריאות או תיקים רלוונטיים בעניין הזה, לשם הוא חותר?
כן, ודאי, אנחנו מדברים לחזור הביתה, אני לא מדבר לחזור לאיזשהו מקום, כי גנץ במובן מסוים הפך להומלס, אין לו קוקפיט ואין לו גב, יש צורך חבורה של חבר כנסת שהוא נמצא איתם.
הביתה זה התקשורת, זה הציבור.
זה, בדיוק, לזה חיוונתי לומר, הוא צריך לחזור לתקשורת ולציבור ולהגיד, לא, לא כפי שלפיד ובוגי יעלון אומרים, זחלתי לממשלה, תראו מה קיבלתי, יש לי שליטה על תיקים מאוד משמעותיים, אין חשש לרמיסת מערכת המשפט, זה כל הבלה הזה שחשוב לחוגי השמאל והמרכז. עכשיו, מעבר לזה, זה הכל פרטים טכניים, שמאוד קשה להקים ממשלה כזאת, שיש לך גוש של 58, מצד שני יש לך גוש של 18 חברי כנסת, שצריכים להתחלק חצי-חצי, כמובן שיש כעס ומרמור. עכשיו אני רוצה לומר פה נקודה מאוד מאוד חשובה, אתה יודע שתמיד אוהב להביא את האנלוגיות ההיסטוריות, בדרך כלל שיש ממשלת אחדות, כמו למשל שאתה פה בטף של ממחת, אז שני המפלגות, מי שמקים את המפלגה, נותן בעיטה לגוש שלו, הוא לא יכול לספק את כל צרכיו, ואז הולך עם הצד השני, כמו ששמיר ב-88 קיבל את הזכות להרכיב ממשלה בגלל החרדים, ואחר כך כשהוא הלך עם פרס, אז הוא אמר להם, תלו את ההבטחות שלכם על הקיר, הוא הקים ממשלה גדולה ויציבה, כאילו, תכף נגיד למה כאילו, ואז הוא פגע בשותפים. נתניהו, כרגע לא רוצה...
אם אפשר להשתמש גם בכישוריך ההיסטורי, הייתה רק פעם אחת בין פרס לשמיר, שעם כל הקלקולים שהיו ביניהם, הממשלה הזאת החזיקה מעמד עד יומה האחרון, וגם אז היה משבר כלכלי קשה, צהל היה צריך להוציא אותו מלבנון, האינפלציה השתוללה. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא בגלל שיש כאן רוטציה עם איזשהו מועד, ופעימה באמצע שצריך להעביר את המקל, וכל אחד רוצה... גנץ ודאי ירצה להשלים את השנה וחצי שלו, לכן ככל שזה תלוי בו, יעשה הכל כדי שזה בסוף יתממש. כי הרי אם זה לא יתממש, אז הוא יוצא בעיני השבט הלבן הכי פתטי שיש. שהוא בסוף גם נתן לביבי את המלוכה, וגם בסוף נזרק הביתה.
באמת יציב, אבל ההבדל היחיד, נכון שבשנת 83, אחרי המשבר ובלבנון, מדינת ישראל הייתה פשיטת רגל, עד שאמריקאים נתנו פה ערבויות, ושני האנשים האלה, פרס ושמיר, באמת הצילו את המדינה מחורבן, אבל שים לב למבנה האישיות, פרס ושמיר היו יריבים, אבל היה להם אישיות חזקה, והם היו באמת אנשים, אני חושב אפשר לומר כזה, אנשים משכמם ומעלה. הם שמו את הכל בצד והצילו את המדינה. לגבי נתניהו, אנחנו יודעים, ונתניהו איך הוא, עד איך הוא פועל למען המדינה, ועד איך הוא פועל למען עצמו, לגבי גנץ הוא כספר החתום, כי אף אחד לא ידע מה הוא עשה עד עכשיו. לכן, אני נותן פה משקל רב למבנה האישיות שלהם. אבל נכון, אבי, כמו שאמרת, אם השניים האלה יחליטו לעבוד לטובת מדינת ישראל, אני מבטר להם על הממשלה הנפוחה, כדי שיהיו שם 40 שרים לתיק, רק שיוציאו אותנו מהבוט שאנחנו נמצאים בו כעת.
כן. אני רוצה להוסיף משהו. קודם כל, אתה יודע, אנחנו חייבים להקדים ולומר שלבוא כפרשני ולחשוב מה יהיה בעוד שנה וחצי, אחרי שיום חמישי שעבר כולנו כתבנו טורים ופרסמנו אותם, כל הפרשנים, גם ראינו את עיתוני סוף השבוע, ובסוף אתה קם בבוקר ולא יודע מה ביבי יעשה לך אחרי צהריים. אז קודם כל, אי אפשר לנבא אצלו מה יהיה, אבל אם רוצים לחשוב קצת לוגית, נתניהו לא מצליח נכון להיום, ולא יצליח גם בהרכב הנוכחי להעביר חקיקה משפטית שתיטיב עם המשפט. לכן האינטרס העליון שלו זה להגיע לבית המשפט עם קונצנזוס כמה שיותר רחב, כשהמטריה שמעליו רחבה כמה שיותר. יש לו עניין שגנץ יהיה מרוצה, יש לו עניין שירוצו איתו, יש לו עניין שבית המשפט לא ירגיש מותקף, אולי יקבל הסדר טיעון יותר טוב, אולי הטענות, ויש לו טיעונים כבדי משקל, יישמעו בקשב יותר על ידי השופטים, הוא יוריד את המפלס. לכן דווקא נטיית הלב הזאת אומרת שאולי נראה כאן שנתניהו יוצא מגדרו כדי להסתדר עם גנץ, ואגב, אם מסתכלים נטו על יחסי עבודה ביניהם, ושים רגע את מערכת הבחירות שלא נגמרה במשך שנה, הרמטכ"ל שביבי עבד איתו בצורה הכי נוחה היה בני גנץ. אפס קלקולים בין השניים.
אכן כן. אוקיי, אנחנו נעצור בנקודה הזו. יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה רבה לשניכם. אנחנו עכשיו נשמע את ההצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשידור חי, הנה.
מרצון, כדי לתת דוגמה אישית. הצלם נמצא במרחק של 6 מטר.
ראש הממשלה אומר שהוא נמצא בבידוד מרצון, למרות שהוא לא מחויב, רק כדי לתת דוגמה אישית. אוקיי.
אני ממשיך לעבוד מהבית. קיימתי היום שיחת וידאו עם הרמטכ"ל אביב כוכבי, ועם ראש המועצה לביטחון לאומי מאיר בן שבת, כדי להרחיב את הטיפול במשבר הקורונה, באמצעות פיקוד העורף וצבא ההגנה לישראל, על יכולותיו הרבים, יכולותיו הרבות, ואמצעים רבים שעומדים לרשותו. ראש המל"ל והרמטכ"ל אמורים להגיש לי ביומיים הקרובים תוכניות מפורטות לאישור בעניין זה. במקביל קיימתי דיון טלפוני עם שר האוצר, שר הכלכלה, נגיד בנק ישראל, ועם מנכ"לים של כמה משרדי הממשלה, כל אחד עם הנושאים שבתחומו ובסמכותו. במלחמה שלנו בקורונה איננו חוסכים כל מאמץ. מלכתחילה אמרתי לכם, עדיף להחמיר מאשר להקל. מדינות רבות הלכו בעקבותינו במדיניות זו. במסגרת המאבק העיקש שלנו בקורונה, אכנס הערב שוב את הממשלה. הקו שמנחה אותי הוא החברת הגבלות התנועה והרחבת הטבות הכלכלה. תחילה להחמרת הגבלות התנועה. כולנו עוקבים יום יום, אפילו שעה שעה, אחר מספר החולים בקורונה. לידינו עם משפחות הנפטרים. אנו מוסרים להם את מלוא תנחומנו. ואני מבקש להודות שוב לרופאים ולרופאות, לאחים ולחיות, לאנשי מד"א, לכל הצוותים החיוניים הנפלאים שלנו, שממשיכים לטפל במסירות רבה, בלתי נילאת, בכל חולה, לאור ערכי קדושת החיים. אני מודה לכם בשם העם כולו. וזה נכון שאנחנו בישראל במצב טוב יותר מכמעט כל מדינות העולם, במה שנוגע למספר החולים הקשים ולשיעור התמותה. אבל איננו מסתפקים בכך. אנחנו שואפים להגיע למידת ההצלחה של כמה מדינות באסיה, שהאטו מאוד את קצב ההידבקות בנגיף. ולכן החלטתי הערב להביא לממשלה עוד מגבלות מצילות חיים. ואני מדגיש, זה הגבלות שמיועדות להציל חיים, ממש כך. עכשיו אני חייב להגיד אזרחי ישראל, שרובכם נשמעים להנחיות של משרד הבריאות. אני מודה לכם על כך. אבל עדיין לא הגענו לנקודה הרצויה. יש יחידים, ועוד יותר מכך, יש קבוצות מסוימות במדינה שמתעלמים במופגן, אפילו מזלזלים, בהנחיות הברורות שפורסמו. לא כולם, הרוב הגדול ממושמע, גם בציבור החרדי, גם בציבור החילוני, גם בציבור היהודי וגם בציבור הלא יהודי. אבל המיעוט שלא נשמע מסכן את הרוב, מסכן את עצמו ואת הרוב גם יחד. מי שעובר על איסור ההתקלויות רומס את עקרונות היסוד של ואהבת לרעך כמוך ולא תעמוד על דם רעך. זאת הפקרות ממדרגה ראשונה. ולכן הנחיתי את כוחות הביטחון לערוך מבצע אכיפה מוגבר בשכונות וביישובים שבהם יש הפרות כאלה, שבהם יש אירועים שמסכנים את החיים של כולנו. וכוחות הביטחון וכוחות האכיפה מתחילים לעשות זאת עכשיו. אנחנו נמנע מגורמים קיצוניים לפגוע בבריאות הכלל. נבוא חשבון עם כל מי שתוקף את גורמי המשטרה, הבריאות והצבא, שמבקשים למלא את שליחותם, השליחות למען כולנו. בהנחיות לציבור שאנחנו נותנים הערב, אנחנו מצמצמים עוד יותר את ההתקהלויות הציבוריות. לא תהיה התקהלות של יותר משני אנשים שאינם מאותה משפחה הגרעינית. לאחר שאסרנו תפילות בבתי הכנסת, כעת נאסרות גם תפילות במרחב הפתוח. מעכשיו, התפילות מותרות רק ביחידות. חופה וקידושים יערכו בחוג מצומצם ביותר של המשפחה הגרעינית, בלי אורחים, בלי מוזמנים. ואני יודע כמה זה קשה. אני יודע שזה קשה, ואני גם מבקש וגם מנחה שתפעלו בדיוק בהתאם להוראה הזאת. המקרה היוצא דופן הוא הלוויות ובריתות. לוויות נאפשר עד 20 איש, בריתות עד 10 אנשים, וכל זה בשטח הפתוח בתוך שמירה על המרחק הדרוש של לפחות 2 מטר מאדם לאדם. הערב נביא לאישור הממשלה החלטה על המשך הצמצום בשוק העבודה. משרדי הממשלה עוברים למתכונת עבודה בהיקף של 15%. כך גם בתעשייה. אנחנו נוריד את כוח העבודה בתעשייה מ-30% ל-15%. עכשיו תהיינה החרגות מסוימות, אבל זאת תוצאה, התוצאה שאנחנו מכוונים אליה היא 15%, וזאת כדי לצמצם את פוטנציאל ההידבקות. שר האוצר תכף ימסור על כך פרטים, והוא ימסור גם על התוכנית הכלכלית שלנו, שתכף נדון בה. עוד מילה אחת על חג הפסח שיחל בשבוע הבא. הסדר השנה ייזכר כסדר הסגר, ואני מבקש שתקיימו אותו רק במסגרת המשפחה הגרעינית שגרה איתכם בדירה או בבית. רק מי שמשתייך לתא המשפחתי המצומצם בבית ישתתף בסדר, תוך הקפדה על הכללים החיוניים, שאיפת ידיים, שמירת מרחק בטוח ככל שניתן בתוך הדירה בין אדם לאדם. אני מבקש מכם לעשות דבר נוסף. אני מבקש מכם להימנע מביקורים משפחתיים ערב החג. הרי המטרה היא לא לפגוש באנשים שהיו במקומות אחרים, כי כך מתפשט את המחלה. אז צריך לוותר. לוותר על המפגש עם הבן שנמצא בצפון, שבא לראות את המשפחה במרכז או בדרום. לוותר על מפגש עם הבת ועם הנכדים. לוותר, אין ברירה. אין ברירה. מה שאמרתי עכשיו נכון גם לגבי החגים של בני העדות הלא יהודיות. אנחנו מברכים אתכם, את כולם, לרגל החגים, אבל נדרוש גם מהם לקיים בדיוק את אותן הנחיות, כי זה מציל חיים. עכשיו ביחס להרחבת ההטבות הכלכליות, אנחנו אישרנו תוכנית סיוע כלכלית חסרת תקדים, בהיקף של כ-80 מיליארד שקלים, וכל זה לטווח של 2-3 חודשים. זה בערך 6% מהתל"ג שלנו כרגע. זה המון. זה המון. זה אף פעם לא מספיק, אבל זה יותר ממה שאתם חושבים, ושר האוצר יפרט זאת. חצי מהסכום הכביר הזה יבוא מקופת המדינה בכסף מזומן, חצי באשראי, אשראי מאוד נוח. זה פשוט הרבה מאוד, אנחנו כל הזמן צריכים לאזן בין הרצון שלנו לעזור, וזה רצון אמיתי, לבין הצורך לשמור על הכלכלה שלנו שלא תתרסק. אבל הבטחנו לעזור לסחירים, לעצמאים, למובטלים, לבעלי עסקים, למערכות הבריאות, ואנחנו עושים זאת ביד רחבה. גם על כך ירחיב שר האוצר כשאסיים את דבריי. אנחנו דואגים לכם, אזרחי ישראל, אנחנו עוזרים לכם. אני אומר לכל מי שנפגע מהמשבר, המצוקה שלכם מובנת, היא נוגעת ללב. אתם עוברים טלטלה, טלטלה גדולה מאוד. החיים השתנו לכולנו בבת אחת. נעשה כל מה שצריך לייצב את המצב, נעשה כל מה שצריך כדי שבהמשך נוכל להשיב את הכלכלה שלנו למסלול של הבראה וצמיחה. אני משוכנע שבכוחנו לעשות זאת. ידענו בעבר משברים כלכליים גדולים ויכולנו להם. גם את המשבר הזה נצלח בעזרת השם יחד בכוחות משותפים בערבות הדדית. וכשאני מדבר על יחד, אני מדבר גם על ממשלת חירום לאומית. זהו צורך השעה. והשעה דורשת ויתורים לא קטנים מכולנו. כולם חייבים להיכנס מתחת לאנוקה לטובת העם והמדינה. אין יעד חשוב יותר מאשר לשלב ידיים, וירטואלית כמובן, למען אחריות הלאומית, למען העתיד של כולנו. אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומו של אירוע חמור, אירוע שלא ידענו מסוגו בכל שנות עצמאותנו. הלוואי שהייתי יכול לומר לכם הערב שאנחנו נמצאים לקראת סוף המשבר. אבל זה מוקדם מדי. זה אפילו מוקדם מאוד. איש עדיין אינו יודע מה ילד יום. אבל בדבר אחד אני בטוח. בעזרת החוסן הלאומי שלנו, ובעזרת השם, נתגבר על הקורונה. האמירה נפש בריאה בגוף בריא, נפש בריאה בגוף בריא. האמירה הזאת היא כל כך נכונה. זהו המפתח לניצחון על המגפה. שימרו על גוף בריא בעזרת הנחיות הבריאות, ושימרו על נפש בריאה בעזרת רוח גדולה ואמונה איתנה. ביחד נצליח. תודה רבה לכם.
כך ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסגר על ישראל מחמיר, שר האוצר עכשיו מיד בהצהרה סביב תוכנית סיוע כלכלית בהיקף של 80 מיליארד שקלים לבעלי עסקים, עצמאים, שכירים, ובעצם לכל המשק, למובטלים הרבים בישראל. נשמע משפט קצר שלו, ואנחנו ממש לקראת סיוע.
שר האוצר מדבר.
הנה מיד נעביר את הדברים.
קפצנו מ-30 אלף מובטלים לכמיליון דורשי דמי אבטלה. זה מספר בלתי נתפס. ענפים שלמים ועסקים שלמים נסגרו, מאות אלפי משקי בית קורסים תחת נטל כלכלי. אנחנו כמדינת ישראל והמערכת הכלכלית נכנסנו למשבר הזה עם משק איתן, עם אבטלה הנמוכה ביותר בתולדות המשק הישראלי, בדירוג האשראי הטוב ביותר מאז קום המדינה. ואני אומר לכל אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נחזור לאיתנות כלכלית. הרבה יותר ממה שמצפים, הרבה יותר מהר. המצב הזה לא יימשך לנצח. ואני מאמין שמיד אחרי חג הפסח, המשק יחזור לתפקד, אמנם בהדרגה, אבל הוא יחזור לתפקד. התוכנית שהבאנו היום, בסיוע נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, במנכ"ל משרד ראש הממשלה, רונן פרץ, היא התוכנית הגדולה והרחבה שידעה הכלכלה הישראלית אי פעם. התוכנית הזאת נועדה לתת מענה מקיף למשבר שנוצר. היום אנחנו מוסיפים 70 מיליארד שקלים בנוסף ל-10 מיליארד שקלים שהקצינו כבר בעבר. סך הכל 80 מיליארד שקלים. זה הרבה מאוד כסף. זה כ-6% מהתוצר הלאומי של מדינת ישראל. התוכנית כוללת 4 רבדים מרכזיים. הרובד הראשון, כמובן, הבריאות. 10 מיליארד שקלים למערכת הבריאות כדי להילחם בנגיף הקורונה. הסעיף השני זה רשת ביטחון סוציאלית. נתנו פה רשת ביטחון סוציאלית, למעשה פרסנו רשת ביטחון סוציאלית לסחירים, לעצמאים ולאוכלוסיות הגיל השלישי בסדרי גודל של כ-20 מיליארד שקלים. הסעיף השלישי של התוכנית זה סיוע לעסקים הקטנים, הבינוניים והגדולים לצורך המשך התפקוד שלהם, ולשם כך הקצינו 32 מיליארד שקלים. 4 ואחרון, תוכנית ההצעה למשק ושמירה על מנועי הצמיחה ליום שאחרי. לשם כך הקצינו 8 מיליארד שקלים. ולפני שאני מפרט, אני יודע ואני ער לכך שזה לא יחזיר את המצב לקדמותו. לא עבור העסקים, לא עצמאים ולא הסחירים. לצערי, גם לא את החברה בישראל. אבל עדיין מדובר בתוכנית המשמעותית ביותר שידע המשק הישראלי. וככל שנידרש, נבצע שיפורים. ואין לי ספק שאם המשבר הזה יימשך לאורך זמן, נידרש לתוכניות נוספות. לא ניתן למשק הישראלי לקרוס. אנחנו כממשלה, גם כמשרד אוצר, נעשה את הכל לחזק ולייצב את המשק בתקופה הקשה, גם אם נצטרך להקצות משאבים נוספים. במסגרת התוכנית, אנחנו פורסים רשת ביטחון לסחירים ולעצמאים. 17 מיליארד שקלים, תשלום דמי אבטלה וחל"ת חופשה ללא תשלום, לאחר שהקלנו את התנאים בקבלת הזיכיון לדמי אבטלה. וכשאני מדבר על הקלת תנאים, עשינו פה שני דברים מאוד משמעותיים. פעם אחת, בעבר, לפני המשבר, על מנת לקבל ולזכות בדמי אבטלה, היו צריכים לצבור 12 חודשי עבודה אחורנית. היום קיצרנו את זה ל6 כדי להקל על העובדים. הדבר השני, הארכנו את תקופת הזכאות ותשלום יהודי לכ-136,000 אזרחים מעל גיל 67, שלפני המשבר לא היו זכאים לדמי אבטלה אם פותרו, מכל סיבה שהיא, הכנסנו גם אותם לתוך המעגל הזה, והם יוכלו לקבל או חל"ת או דמי אבטלה. מעבר לזה, הקצינו כ-3 מיליארד שקלים מענקים לעצמאים שפרנסתם נפגעה עקב משבר הקורונה. בחודש הקרוב הם יקבלו עד 6,000 שקלים, בחודש הבא עד 8,000 שקלים, כך שהממוצע יהיה כ-7,000 שקלים, עד 7,000 שקלים לכל בעל עסק שפרנסתו נפגעה מהקורונה. לגבי סיוע לעסקים, הקצינו כ-6 מיליארד שקלים כדי לתת מענה לעסקים שנפגעו. הקצינו עוד 3 מיליארד שקלים החזר מקדמות מס הכנסה של חודשים ינואר-פברואר לעסקים שנפגעו. זאת אומרת, שאם עסק שילם 1,000 שקלים בפברואר ובמרץ הוא שילם 500, זאת אומרת שהמחזור שלו נפגע, נפח העסקים שלו נפגע, הוא יקבל חזרה את הפער. הקצינו 3 מיליארד שקלים לביטול ארנונה לעסקים. כמובן שאני אומר עסקים, זה עסקים שנפגעו. ביטול ארנונה, לא דחייה, כי לא לא רצינו להגיע למצב שעסק שנסגר ישלם ארנונה. אין לו מאיפה לשלם את זה. לקחנו את זה על עצמנו, מדובר על 3 מיליארד שקלים. 8 מיליארד שקלים הקמנו קרן הלוואה בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים בתנאים משופרים של עד 400 מיליון שקלים. היו קרנות כאלה בעבר, הקרנות החדשות הן קרנות הרבה יותר משופרות, הרבה יותר ידידותיות ובתנאים הרבה הרבה יותר טובים. ההחזר שלהם מתחיל רק מאות שנה, ובמשך השנה הזאת מי שלווה את הכסף לא משלם לא קרן ולא ריבית, את הריבית אנחנו מממנים